שלום וערב טוב לכל המאזינים של כל מרן. עמכם ראובן זכאים, אנחנו בתוכנית השנייה, נקרא לה אספקלריה, בה אנחנו נשתדל להאיר זוויות שונות בהלכה ובהשקפה. האמת שהתוכנית הנוכחית תהיה מעניינת מאוד, אפילו מעט חריפה, וזאת נוכח האתגרים שיש סביבנו, ואסור לנו להתעלם. ושמעתי לא אחת ממורי ורבי מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף, שאצלנו הספרדים לא עסקו בהשקפה, הדברים היו ברורים פחות או יותר, הדרך הייתה ברורה, היה כבוד אמיתי לגדולי ישראל ונהירה חד משמעית אחריהם בלי לשאול ובלי להקשות. לצערנו ירידת הדורות והטכנולוגיה וריבוי הכתבים והלבלרים שכל היום אוחז בעת ובמקלדת מרשה לעצמו להשתלח ולעבור על מה שכתוב אל תיגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן ותלמידי חכמים. אז היום החובה היא להשיב מלחמה שערה ונשתדל לעשות זאת כמובן הכל בדרכו של מרן שתמיד היה שגור על לשונו דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, אבל יודעים אנחנו כמה ידע לעמוד בפרץ, לא ייסס ולא חט ולא התחשב ולא אמר מה יאמרו או מה יגידו, אלא כשהיה צריך היה כמו דוד המלך שקראו אותו עדינו העצני. אומרת הגמרא שהיה צריך לצאת להילחם, היה מקשה עצמו כעץ, אבל ביום יום בלימוד התורה שישב לפני רבו היה נקרא שמו עדינו, שהיה עדין. גם אנחנו נשתדל לשלב בין שתי התכונות שלכאורה נראות מנוגדות זו לזו. נפתח בדבר הלכה, וכאמור מיד אחר כך נרד לכמה נושאים חשובים, נרד, כי כמובן ההלכה היא הייתה לראש פינה והיא עיקר מגמתנו. אנחנו נמצאים אחרי חנוכה, וכידוע מה שפסק מרן, שמותר השמן שבנר עושה לו מדורה בפני עצמו ושורפו, מפני שהוקצה למצוותו. כלומר, לפי מרן, השמן שנותר מנרות החנוכה, ואני מניח שכל אחד בביתו, הרי אני לא חושד פה במאזינים שלנו שהדליקו בישיבה, דרך אגב אני חייב להוסיף שעברתי ליד אחת הישיבות הספרדיות המוכרות מאוד ותמעתי מאוד מה ראו על ככה להניח חנוכיות בפתח הישיבה, והייתה שם כמות מכובדת של חנוכיות, גם הדלקה, עצם הדלקה, גם הדלקה בצוותא, קבוצה כל כך גדולה. ואני אומר, מדובר בישיבה ספרדית מובהקת, לא מדובר בישיבות מתנצלות, נקרא להם כך. טוב, צריך עיון. גם אם תאמר הדליקו בלי לברך, נו, עדיין, אתם יודעים שמצוות חנוכה עניינה פרסומי ניסה, וכשיש סביב העניין הזה מערכה לחזק את דרכו של מרן וחכמי פורת יוסף לדורותיהם, שאמרו, ואפילו היה ביטוי כזה שהתבטא אחד מחכמי פרעות יוסף שחבל על השמן, אז לא ידעתי מה ראו להיעדר במצווה הזו, ודווקא אני סוגר סוגריים, זה לתשומת לב. בכל אופן, דעת מרן שמותר השמן שבנר שורפים אותו. מה המקור של העניין? תוספות בשבת ממדלת אומרים שמה שכתוב שהמותר מן השמן שורפים אותו, מדובר בשמן שנותר בזמן שעדיין היה צריך לדלוק. כלומר, הרי ההדלקה היא לחצי שעה, הוא שם שמן בכמות של חצי שעה וזה קבע באמצע. אז אמנם נפסקה הלכה שקבתה אין זקוק לה, אבל בכל אופן השמן הזה הוקצה למצוותו. מרגע שיצקת אותו לבזיך הוא נעשה מוקצה לצורך מצוות חנוכה, ולכן אין פתרון אחר אלא שריפה. והכל כאמור בגלל שזה חלק משיעור המצווה. גם מרדכי כותב זאת מפורש, שמה שכתוב שעושה לו מדורה, מדובר שהוא לא נתן בו שמן אלא כשיעור. כלומר, מלכתחילה, כמות השמן שהוא שם, זה כמות שמן שהיא מוגבלת לשיעור הדלקה של חצי שעה, ולכן זה נקרא הוקצה למצוותו. הוא הוסיף ושם כמות גדולה יותר. בעניין הזה אנחנו מתחשבים לא מה הייתה דעתו, אלא מה החובה. כנראה שזה מה שראו חז"ל נגד עיניהם, שכיוון שהחובה היא לחצי שעה, אז הגם שהאדם הזה שם כמות גדולה יותר ורצה שזה ידלק 3 או 4 שעות, כבר הזכרנו שיש בזה איזה הידור מסוים, בפרט אם עדיין לא קלטה רגל מן השוק כמו במדינותינו. אבל בכל אופן, כנראה שלצורך העניין הזה אין נפקה מינה, ובכל אופן זה נקרא מוקצה למצוותו. כן, המקור הוא באמת ממה שכתוב, קבע ליל ראשון מוסיף עליו בליל שני או מדליק בו, קבע ליל שמיני עושה לו מדורה בפני עצמו, מפני שהוקצה למצוותו. זה מקור העניין. כלומר, שביום יום של חנוכה אתה יכול להוסיף, כלומר, אתה יכול להשתמש באותו שמן, כיוון שהמצווה עדיין קיימת. אבל בסוף החנוכה עושה לו מדורה, אין לזה מקור בתלמוד, אבל המקור הראשון נמצא בשאילתות פרשת וישלח. והראש מביא את זה במדליקין הסמכתת, וכפי שהזכרנו, מרן בסימן תפרשיין זין ובבית יוסף מביא את מקור הדברים. אז שוב, צריך לעשות שריפה למה שנשאר מהפתילות והשמן. למה? מאחר שזה הוקצה למצוותו. מעניין שדעת הרטב"א, שגם אם אדם נתן שמן כשיעור המצווה, אבל היות וקיים עליו שכבתה אין זקוק לה, אז הנה, נמצא שהוא קיים את המצווה בעצם ההדלקה, והשמן שנשאר, זהו, נגמר הסיפור. השמן שנשאר הוא חולין, יכול להשתמש בו גם לצורכי חולין, או למצווה אחרת, כיוון שכבתה אין זקוק לה. גם הרמב"ן אומר כך, גם המאירי. בכל אופן, כפי שאמרנו, מרן השולחן ערוך מחמיר כדעת השאילתות. נשאלת השאלה, מה ההבדל בין השמן שנותר בחנוכה, למשל, לעצי סוכה ונויה? לעצי סוכה ונויה אסורים בשימוש כל ימי החג, הועיל והוקצו למצוותם. אבל אחר כך יכול להשתמש בזה לשימוש על חולין. כתוב שאסור לנהוג במנהג ביזיון, אבל ברור ששימוש על חולין מותר להשתמש. למה זה מותר? מסביר הר"ן בשבת חפה, הבדל פשוט. עצי סוכה, אדם מלכתחילה כשמניח אותם, יודע שסוכה זה לזמן מוגבל, יודע שזה לשבעה ימים. ולכן הוא לא מקצה אותם למצוותם. כלומר, מראש בדעתו שאחרי החג היו חיים וקיימים, אז הוא רוצה מראש בדעתו להשתמש בהם. מה שאין כן השמן בפתילה, שהם עשויים להתבהר, עשויים להישרף, אז כשהוא נותן אותם בנר, אז הוא מקצה אותם למצוותם לגמרי. תראו, גם מי ששם שמן בנר חנוכה, מן הסתם יודע שיכול להיות שזה אולי הנר יכבה, אולי זה לא ידלק עד הסוף. אבל צריכים להסביר בדברי הר"ן דבר פשוט, שעדיין אנחנו מתחשבים בדעה הראשונה. רצונו של האדם זה שהשמן יבער, שהשמן יישרף, אז מלכתחילה הוא לא מכין את עצמו מה יהיה אם. כי אגב, מאוד מעניין, למה אני אומר שזה כל כך צודק, שיש מן הפוסקים שדעתו שאם אדם מראש התנה, שאם יישאר שמן יוכל להשתמש בו, הוא יכול. כך אומר התארת המים, מזכיר אותו מרן בחזון עובדיה, שאם התנה בפירוש בשעה שנתן שמן והפתילות בנרות, שאם יחבו אפילו באמצע חצי שעה, יוכל ליהנות מהם שפיר דמה, והוא לא צריך לשרוף את זה. אגב, הוא גם מסתמך על זה שאנחנו מדליקים היום בפנים, אז לא ברור שחייבים להדליק את זה במשך חצי שעה, עד כדי כך. טוב, זו דעה, מרן מצרף אותה לסניף, לעניין ביטול איסור לכתחילה, אם ירצה להוסיף שמן, באיסור דרבנן אם מותר או לא. אבל באופן, אני מזכיר את השיטה הזו כדי לחדד את הצד הזה, שבסך הכל מבחינת האדם, רצונו שנדלק כל הזמן, ולכן זה השאיפה שלו. ואמרנו שגם אם נשים שמן לכמות של 4 שעות, והוא רוצה שידלק 4 שעות, עדיין, הוא קצת למצוותו, כנראה שיש את ההגבלה שחזל נתנו, כי הגה עצמך, אדם שיקצה עצים לשם סוכה, כל הזה, והוא דעתו שומעים את זה בסוכות הבא, יש איזה איסור להשתמש בעצים אחרי החג? לא שמענו איסור, משום שזה עדיין, העניין, כל העניין שלו מוקצה למצוותו, זה לא ממש כמו הקדש. אם כי אני חייב להעיר הערה מעניינת, שהמאירי כן משווה את זה קצת להקדש. המאירי אומר שזה דומה, למה אסור להשתמש במותר של השמן? הוא אומר שיש בזה איסור הנאה וקדושה גמורה, או הילי ונרות החנוכה הם זכר לנרות ולשמן שבמקדש. והוקצו לגמרי לאוסרם בענאה אף לאחר מצוותם. זו גם הסיבה שכתוב עושה לו מדורה ושורפו, אני לא רוצה לשרוף. אז אומר, נהגו בעצמנו, כך הביא מרן מחזום עבדיה בשם רבנו מאיר המעילי, שנהגו לעשות מדורה, לשרוף את שירי הפתיות והשמן, שנשארו בלילה האחרון כדי לפרסם שם זכר לנס, שהיה בשמן הקדש, שאסור בהנאה, וכן שירי הפתיות שהיו במקדש. עד כאן לשונו. אז כך היה. כלומר, שאתה רואה שבאמת יש עניין גם לשרוף את זה. לא סתם להשאיר. בפשטות אני חשבתי, לא בדקתי את העניין, אבל בפשטות כנראה כל דרכי כאילו הם אפשריות. נניח אם אדם ישפוך את השמן הזה בקיאור, בעיקרון אני לא רואה בעיה. לפי גם המאירי שאמר שזה זה לא דומה כמובן למה שהגמרא אומרת, שיש שיריים שנשרפים ויש נקברים. זה לא איסורי הנאה גמור שאתה צריך לשרוף את זה. כנראה שבכל זאת היה עניין לעשות את זה בפרסום, כמו שאומר, שידעו שזה זכר לנס. אני לא מדבר כבר על החסידים שהפליגו הפלגות גדולות בעניין הזה של שריפת הפתילות, ויש גם סגולות שנקשרו סביב העניין הזה של שריפת הפתילות. בסדר, אני מדבר עכשיו על עצם העניין. לכן, העניין הוא כמו שאמרנו, שהמאירי אומר זה מעין הוקצה למצוותו, זה כמו סוג של הקדש שאסור להשתמש בו יותר. אבל נחזור רגע לנקודה הראשונה. אז הקיות והאדם בדעתו מלכתחילה, שהשמן הזה ידלק עד הסוף, לזה הוא שואף. רק אמרנו, זה עדיין מוגבל לזמן שחזל קבור, חצי שעה. בפרט אם גם נצרף את הצבעה שהביאה תארת המים, שהיום העידנה שמדליקים בפנים, כבר גם אם יש חצי שעה, זה לא כל כך ברור, לא כל כך מחויב במציאות, אז יכול להיות שכבר את המצווה הוא בכל מקרה קיים. בכל אופן אני אומר, מסקנה דדינה, רק נאמר, שדעת מרן השולחן ערוך, שאסור להשתמש, אפילו שיש מן הפוסקים שרצו להתיר, למשל להדליק את זה לצורכי בית הכנסת, כלומר לצורך מצווה, שלמה קלוגר אומר, מצווה אחרת, פשטות מרן, שאומר, עושה לו מדורה ושורפו, משמע שאין מנוס מהדבר הזה. אכן, שוב נזכיר שאם מדובר במה שנותר, מנותר קנקנים, אז אפשר להשתמש בזה, אם זה נותר מעל החצי שעה, מה שנותר מעל חצי שעה, כל שקל מה שנשאר בקנקן, זה די מדויק גם בפיוט, מנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, אז זה ודאי שזה לא נקרא, הקציתי את זה למצווה, שאל אותי אחד, קניתי שמן מיוחד כדי להדליק בו לחנוכה, בסדר, זה לא הקדש, זה לא נקרא הוקצה למצוותו. מה שנשאר בקנקן זהו, כי דעתו של האדם שמשהו יצטרך להשתמש וישתמש, המדינן בדעתו שמלכתחילה, לזה הוא התכוון. אני מצרף לזה גם סניף, מה שמובע בפוסקים, שיש שאומרים שלעניין שימוש בנאות של בית הכנסת, ארוך השולחן אומר את זה, שהיום אנשים נוהגים כן לקרוא מכתבים לאונרות בית הכנסת, כי הוא אומר, זה כמו בית דין מתנה עליהם מלכתחילה, יודעים שאנשים משתמשים גם בנרות האלה לעוד צרכים מסוימים, אז איך שיהיה, אפשר גם את זה כמובן לצרף לעניין לנידון דידן. בכל אופן, נסיים בעניין הזה, שדעתו של מרן היא ברורה, שמה שנשאר בשנה, אסור להשתמש בזה לצרכים אחרים, משמע גם לא לנרות שבת. אם אדם אתנה מראש שמה שישאר הוא יוכל להשתמש בו, יש דעות שמקלות בזה, לא כל כך משמע שמרן השולחן ערוך ניחה לברעיון הזה, זה לא מוזכר, ולכן כמו שאמרנו המצווה היא לשרוף או לחלות או לאבד את הפתילות והשמן שנותר. אגב בנושא הזה אני אשמח אם הלומדים יאירו את עיניי, לא עיינתי בזה כל הצורך, בפשטות אני לא רואה בעיה לעשות כל כילוי אחר, אין עניין דווקא בשריפה, חוץ ממי שהזכרנו שדיבר המאירי שאמר שיש עניין לפרסם את העניין של זכר לנס. אבל בכל אופן, עד כאן בעניין הזה של חנוכה. ומעניין לעניין באותו עניין, אנחנו יודעים שהשמן והנר מסמלים את התורה הקדושה. כמו שכתוב, חובל עול מפני שמן. לא רק את התורה הקדושה, אלא את לומדי התורה, בני הישיבות, שהם אלו שהנר שלהם שדולק והולך ומאיר הוא זה שמגן וצינה על כל עם ישראל ובזכותם העולם עומד. ובנושא הזה אני רוצה לפתוח פה נושא כאוב מאוד, שלצערנו גם להתבטא בעניין הזה זה לא כל כך פשוט, משום שאתם יודעים, נאמר את הדברים על השולחן, נאמר את האמת לאמיתה, לצערנו נוצרה מחלוקת או נוצר פילוג בין שתי קצוות בציבור החרדי בכלל, אולי נגיד הליטאי, ואנחנו כרגיל לא נכניס את ראשנו בין הערים ולא נגיד מי צודק מי לא צודק, אין לנו אלא דברי רבותינו, דברי הכהן הגדול מאחיו, מרן רבנו שלום כהן ושלוחי דרבנן, שעושים עבודתם קודש והם לא דוגלים בשיטה הזאת של לא להתייצב ולא לשתף פעולה. יחד עם זאת אני יודע באופן אישי עד כמה מרן ראש הישיבה חרד מאוד גם מהשינוי של החוק החדש, ואני אומר את זה שוב, אנחנו נאמנים לדרכו של מרן זצ"ל, למועצת חכמי התורה ולמרן ראש הישיבה בראשם, שהם שלחו את שלוחי דרבנן וסמכו ידיהם עליהם, אבל יחד עם זאת זה לא אומר שאין פחד ואין חשש ואין חרדה מפני הבאות. למה אני אומר את הדברים? בואו ניקח לעצמנו דברים שאמר מרן רבנו הגדול. יש דברים שמרן אמר מנהמת ליבו. כולנו יודעים שהרי מרן מסר את נפשו. מרן היה הראשון שצעק, מרן הראשון שזעק זעקות נוראות לפני שבאה הגזרה הקשה והנוראה הזאת שקרתו האחים בנט ולפיד כדי להוציא את לומדי התורה ולהפקיע אותם מעולם הישיבות. מה אמר מרן? בואו נשים לב לדברים שמרן אמר ממש בערוב ימיו. אנחנו נמצאים עכשיו בצרה גדולה, יש שחושבים למעט את כבוד התורה, למעט את לומדי התורה, למעט את עמלי התורה לצערנו הרב, והרי ישראל לא קיימים אלא בשביל התורה. סנחריב מלך אשור, אומר מרן, היה לו צבא ככל אשר שפת הים, הוא הקיף את ירושלים במצור, אבל חזקיה המלך לא הכין לא צבא, לא מטוסים, לא טנקים ולא שום דבר אחר. מה כן היה לו? רק תורה. הוא שאמר מי שאין לא יעסוק בתורה ידקר בחרב, ובדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק או תינוקת שלא היו בקיאים בהלכה, לא מצאו איש ואישה שלא היו בקיאים אפילו בענייני טומאה וטהרה. ובא הקדוש ברוך הוא והציל אותו, כמו שנאמר, מיד מלך אשור הצילך. והנה מרן מזכיר את הפסוק שציטטנו, וחובל עול מפני שמן. עול זה עולו של סנחריב, שמן זה השמן שהיה דלוק בבתי כנסת ובתי מדרשות. היה זמן קשה, הם היו במצור ולא היה שמן, אבל מי שרצה ללמוד תורה למד תורה בלי חשבון. חובל עולו של סנחריב משמנו של חזקיה שדלק בבית המדרש. ומי הציל אותו? התורה. כתוב, היצא מלאך השם ויהרוג בן החנה אשור 185,000, חסל אומרים שהיו אלה ראשי גייסות, וכל אלו נהרגו. ומכאן לזמן שלנו, כך אמר מרן רבנו הגדול זכר צדיק קדוש לברכה, אנחנו מוקפים שונאים שעומדים עלינו לחלותנו, אמרו לכו ונחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. מצד אחד איראן, מצד שני החיזבאללה, ויש את הפלסטינאים שונא עמו ישראל. מי יציל אותנו מידם? התורה. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יומם ולילה זה התורה שנאמר בו והגית בו יומם ולילה. אם לא הייתה התורה לא היה נברא העולם בכלל. השם שומר את עמו ישראל בזכות התורה. לכן אנחנו בצרה עם ימיתו חס ושלום את עמלי התורה. עלינו כולנו נתפלל להשם יתברך כל בידו ישתבח שמו, כחומר ביד יוצא כי אתם בידי בית ישראל. אז אני אומר, מבחינת דרכי ההנהגה, איך לעמוד מול השלטונות, זה מסור לגדולי ישראל, אנחנו הולכים אחריהם באש ובמים. אבל עוד פעם, לא להתעלם. מאזיניי היקרים, מאזינים יקרים, בני התורה מסולאים בפז, אסור לנו להתעלם שהדבר הזה הוא נשמת אפם של גדולי ישראל, שהדבר הזה באמת כואב להם ומציק להם ואכפת להם, והם לא שווה נפש בכלל, גם מול התיקונים בחוק שאומנם יש בזה ברכה, ואני לא רוצה לנסוע לפרטי פרטים, אבל עדיין לא לשכוח שהצבא ומשתפי פעולה בתוך הצבא, חלקם חופשי כיפות שחורות, חלקם חופשי כיפות סרוגות, משתפים פעולה בצורה נוראה ומנסים למשוך בחורים ואברכים. פשוט על סיפורים שמגיעים אליי תצל לאוזניים משמוע, ושוב זה מגיע אליי לא בתור מישהו שנמנה על פלג מסוים, כולם יודעים מה דעותיי, כולם יודעים מה אני סבור ואיך אני חושב מי אני, כן, ומה חיי, אבל כמה אני כרוך אחרי שיפולי גנימתם של גדולי ישראל, ואינני חושב כך או חושב אחרת. אבל באים ומספרים את הדברים גם לשיטתנו, שיש מקום להידברות ולראות איך אפשר להציל מה שאפשר להציל, אבל המצב הוא לא פשוט. יש לנו סיפורים על בחורים שהגיעו ללשכת הגיוס, סימנו אותם, קראו להם, התחילו לשבת עליהם, התחילו לבחון אותם, התחילו לדבר איתם, התחילו לשכנע אותם. היה בחור שאמרו לו, תשמע, אתה מדבר כל כך רעות, כל כך בוא תתגייס. יש בחורים שמעידים על תמונות של רבנים, גם מרן הקדוש, מי שמסר נפשו, מי שנפל חלל על מזבח אהבת התורה ואהבת בני התורה, מי שאמר לנתניהו שהוא הצער שלו על, 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 על בחורי ישיבות גדול מהצער שלו על מות לבן חכם יעקב יוסף, זכר צדיק דברכה. את התמונה שלו שמים בלשכת גיוס בתוך החדר של הגייסים, כך סיפרו לי בחורים. ואני פונה אלינו, בעיקר לבני התורה הספרדים, אחי ורעי, הרי אתם נס, אתם נס. כולם אומרים, הבחורים הספרדים בסכנה, יהיו שידברו על זה בהתנסות, כביכול הם מוגנים, האשכנזים יש להם הסוידס מדור דור, אנחנו מוגנים לא פחות מהם, רק מה? ברוך השם שאנחנו נס, אנחנו כולנו בדרך נס, כולנו ניסי ניסים, הרי רבים מאיתנו יש להם אחים אולי בצבא, או בני דודים, כן, או משפחה קרובה, לפעמים זה אפילו הורים שעדיין לא כל כך מבינים מה, למה לא ללכת לצבא. אני אומר, עד רבה אשרנו, על זה גאוותנו, האשכנזים לא סובלים מזה, כי שם יש שחור ולבן. אצלנו ברוך השם, גם במשפחות הכי מעורבות תמיד יש בני תורה ובחורי ישיבות. אני רואה את זה בחוש, אני מסתובב למסור שיעורים, הרצאות בארץ, גם כשאני עושה שבתות בכל מיני מקומות, ואני רואה בשיעורים שלי בני תורה, מי האבא שלו? כיפה סרוגה, בא עם חולצה ירוקה, חולצה צהובה, בשבת. אבל יש לו ברוך השם בלי עין הרע, בן תלמיד חכם. באים לפעמים לנחם או לדרוש בהזכרות מסוימות או להרצאות. באים, ניגשים אנשים חילונים, הרב זכאי, תדע לך, אל תראה אותי ככה, כן, ההקדמה הקבועה, יש לי בן אברך, יש לי בת נשואה לאברך. לא מזמן הייתי בזה שבת חתן. ביקשו שאני אדבר, לא קרובי משפחה שלי. אמא ממש מסורה מאוד, אישה ספרדיה, אני אומר לכם, ממש חנה של דורנו, מסירות נפש, בעלה בא מרקע קצת בעייתי, בעלה אנטי מאוד, והיא מסרה נפשה, שם את הילדים שלה בתלמודי תורה ונגד רצונו, והוא כמה הרפת כדעד הוא עלה על האישה הזאת, זה לא יומן. היא אמרה לי, הרב זקאי, אתה חייב לבוא להציל את המצב, בוא לשבת בר מצווה, בוא תנהל את השבת, בוא תדרוש, בוא תמסור שיעורים. בקיצור, הגענו לשם, היא אמרה, אתה היחידי, כלומר, מי שהיא מכירה, היא פנתה אליי, היא אמרה, הפנו אותי אליך, כי אתה אולי תצליח גם איכשהו לסלול מסילות לליבו של האבא. ואני אומר לכם, האבא הזה היה מאוד מאוד חשדן, ברוך השם, לאט לאט, בלי עין הרע, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, נשבר הקרח, והאבא שיתף פעולה, ואין, פלפליים, ברוך השם. יותר מזה שהוא שר בעצמו, וזקן לגדל בנים ובני בנים, אוהבי השם, יראי אלוקים, כן? ברוך השם. אבל למה אני מספר את זה? כי אני רואה שלזוג הזה יש בת נשואה לאברך. כלומר, עם כל האנטי ועם כל... אצלנו בעיקר הספרדים, מה אם רבים לא יוכלו לחבות את האהבה? אנחנו צריכים לדעת את זה. רק מה, לפעמים יש את הניסיונות, כיוון שבחור נמצא לפעמים בתוך הישיבה, לא תמיד מסתדר לו, לא תמיד הולך לו, ואלו הציידים האלה, רבותיי, אני אומר את זה בפה מלא, ויש לי הוכחות ברורות. ואם יתיר לנו הזמן ותהיה הזדמנות, אנחנו נקריא עדויות שהם צדים, רואים בחור בא בלי כובע וחליפה, בחור קצת מסלסל בשערו, מיד מגרים בו את הדוף, רואים, זה יכול להיות משלנו. אז אני אסביר לכם, הם נמצאים במצוקה, הם צריכים לגייס נגיד 3,000, 4,000, השם ישמור ויציל, והם לוקחים את מיטב בנינו, תבינו על מה מדובר. זה לא רק, אני מדבר אתם עכשיו על בחורים מבתים טובים, מבתים של בני תורה, דור שני, דור שלישי. מי מדבר על בחורים שבאים ברוך השם מכל קצווי הארץ, מאלת? וזה, אני אומר את זה בהתרגשות, כי זה המהפכה של מרן, תבינו מה מדובר. הורים חילונים ויש להם ילדים בישיבות, אבל איך לילדים האלה יהיה כוח, איך יהיה להם עוצמה? ואם יצרה גם אומר לו, תשמע, אתה גם ככה בישיבה לא הכי מצטיין, לא הכי מוצלח, ואם חלילה בן אדם לחברות, תדעו לכם שזה אש, אש, יש בחורים שנשברים בגלל חברים שלא מפרגנים, זה מאוד חבל. אני רוצה, איך כתוב שם, נאמנים פיצי אוהב, נעטרות נשיקות צונה. יש אצלנו הספרדים, ברוך השם, כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה, לצערי, אבל שמעתי את זה לא אחת מתלמידי חכמים, בעיקר צעירים, יש חוסר פרגון, לא מסוגלים לפרגן. לא מסוגל, אני, זה נובע כנראה מהענווה הפסולה שיש לספרדים היום, או לא יודע מה, לנחיתות, אין לי מושג. אם ברוך השם שזה אברך מוצלח, משהו, מקדם משהו, פועל איזה פעולה כלשהי, מנסה ליזום משהו, אני אומר לכם, הוא יקבל רגליים, לא רק שלא יעזרו לו, רואים מישהו מוצלח ישר, לא רוצה להרחיב, כי באמת יש סיפורים שפשוט אני מצטמרר מזה. מה אתה, ברוך השם, השם ישראל, בן פורת יוסף, שיש לנו אברכים צעירים מוכשרים, בחורים צעירים מוכשרים, תלמידי חכמים, בקיאים בהלכה, בקיאים בבשס, תקדמו אותם, תעודדו אותם. למה רק לשים רגליים? יש איזו עוקצנות כזאת שלא יודע מאיפה בא. כאילו, מה הוא מפרסם את עצמו? סליחה, הרי בטוניס לא עשינו את זה, כן? בפרס לא עשו את זה. מרן זצ"ל כתב באחד היומנים שלו, ריב לי, אני מצטט, ריב לי עם התלמידי החכמים הספרדים שהם שפלי ברך וקומה ואינם מראים את חוכמתם, הולכים בצידי הדרכים. כלומר, מרן ראה אז, אני אומר, זה יומן ישן, לפני אולי 70 שנה, מרן ראה אז את ההרס. תגידו לי אתם, כמה אברכים מופלגים יש אצל הספרדים, והם לא ממומשים, שום דבר, לא עושים כלום עם עצמם. למה? כי הם מבזים את עצמם, הם לא חשים כבוד לעצמם. זה יכול לבוא לידי ביטוי אפילו בחיצוניות שלהם, ואני לא רוצה להרחיב כרגע, כי זה נושא ארוך בפני עצמו. ושוחחתי על זה לא אחת, מרן הראשון לציון שליטה, דיברנו על העניין הזה. חבל, זה לא רק שאלה של כסף, זה מנטליות, הפשטות הזאת. ואז, אתם יודעים, מנה מכבדות, ואני האחרון שיגיד, צריך להתלבש חליפות יוקרה, מה פתאום, אין צורך בדבר, לא מדובר על זה. היום אדם יכול במס, בסכומים, להיראות טוב, תראה נקי, תראה מסודר, שלא ייחס שם בגדר מסניעי, בפרט בחור חוזר הישיבה, חוזר לשבת חופשה, אתה חוזר הביתה, מסתכלים לא רק מה אתה יודע, מה הוא לבוש, איך הוא נראה, הנעליים שלו מצוחצחות, המכנס שלו תואם אל החליפה. אני אומר לכם, בחורים יקרים ואהובים, אתם אהוביי, אני חלק מכם, אני לא בא להגיד ביקורת חס ושלום, אבל שתדעו, אני קצת מסתכל על דברים מלמעלה, קצת זקנתי מכם, אני אומר לכם שיש הורים שאומרים את זה, מה, תראה את הבחור שאיך הוא נראה. עכשיו מצד שני גם כמובן, לא לנקר עיניים, כמו שהרמב״ם פוסק לנו, תלמיד חכם תלבוש בגדים בינוניים ונעים, לא להזים, לא לנקר עיניים, לא להיות שקוע בזה, בוודאי שלא. לא, אי אפשר להיות תלמיד חכם שהראש הוא רק איך להתלבש ומה להתלבש ולסלסל בשערו. אבל רבותי, יש המון 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 ביניים. בין קיצוניות לקיצוניות יש הרבה ביניים. אז אם בחור מזלזל בעצמו, מזלזל בלבושו החיצוני גם כן, וחס ומי מדבר על חוסר ניקיון, חוסר סדר, או לעשות פעולות שיכולות להוות חידול השם ממש, אז אני שואל אתכם, מה, יש לנו יותר מחזל שאדם שרק בפני חברו ונמאס, מה כתוב על זה? ולפעמים בחורים לא חושבים על זה, אתה בחור ישיבה, איי פלוני, הוא חילוני, הוא מזוכניק, לא משנה, אתה בחור ישיבה, אתה בן תורה, אתה בן של מלך, מה שמותר להוא לראות ברחוב לך אסור, זה בעיקר למעשנים, שאתם יודעים שאישון הוא לא דבר בריא ומבורך, אבל יש כאלו מעשנים, וחוץ מן הכבוד שאתם, מה שנקרא כיחו וניעו, כן? היינו מסכת בבא קמה, אני בטוח שאתם יודעים מה הפירוש של זה, וברחוב, אבל אתה בן תורה, איך אתה עושה דבר כזה? זה יכול חסום להסניע את התורה לבריות. טוב, אני אומר עוד פעם, הכל נובע מאותו מקום שיש איזה סוג של ענבה פסולה. ואז אם אדם יש לו את הענבה פסולה הזו לעצמו, הכרשתי, אבל אתה לא מסוגל גם לשאת שחבר שלך, אומרים לך איזה דבר, חבר שלך הצליח, הנה מסר שיעור, הנה פרסמו אותו בזו... מה זה? למה לבטל? למה לזלזל? למה? עד רבה, תתעלה אתה. אתה אין לך את התכונות שיש לו, אז מה אתה בא בטענות? בסדר. מה הוא מפרס? אדוני, בעידן שלו, תחשבו שאם מרן היה ענוותן, אם מרן היה ענוותן, תחשבו, מרן היה איזה חכם ככה מבוחרים, הולך עם סנדלים, עושה קניות בשוק, מרן לא מכבד את עצמו, לא מעריך את עצמו, היום לא תפסור שיעור, אני, מה חיי, כלום אני. היינו מפסידים את מרן, אני אומר לכם, כמה מרנים אנחנו מפסידים, כמה תלמידי חכמים, בסדר? תלמידי חכמים אנחנו מפסידים בגלל קטנות הרוח, לא מעריכים את עצמנו. והיגבל ליבו בדרכי השם. לוותר על הנחיתות, לוותר על הענווה הפסולה, להפסיק להסתכל על העדות האחרות כאילו מלמטה ללמעלה. יש לנו הרבה על מה להתגאות, אשרנו שזכינו, שאנחנו התחת דמרן סבחינן, יש לנו ברוך השם מסורת מדורי דורות, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, כבר דיברנו על זה, אבל נרחיב בזה פעם את העירייה, יש הוכחות והכל מגובה ברוך השם בספרים או במזמחים, אמת, שהספרדים לא עשו ספרי ביוגרפיה על כל תלמיד חכם, קטן כגדול כמו שעשו אחינו האשכנזים, אבל זה סוד, צריכים לגלות לכם, כמה גאוני עולם העמידו הספרדים, כמה ישיבות היו. אני כבר הזכרתי פעם מה שכותב רבי חיים פלאג'י, שבכל מבוי באזמיר היה בית, היה ישיבה, אז קראו את הישיבות על שם התורמים, ישיבת אליעזר טולדו, ישיבת סיניורה, כל מיני שמות שרבי חיים פלאג'י מצטט בספריו הקדושים. כן, כבר דיברנו, אולי עם זכר רבי חיים פלאג'י כבר דיברנו על זה, שיש כאלו שגילו את רבי חיים פלאג'י, ברוך השם. או, לאחרונה, מה זה לאחרונה? כמה שנים כבר שגילו שהוא כתב שיש סגולה לתת פרוטות בשבועות, לתרום. לא יודעים במי מדובר, בענק, ענק העולם, גאון, גאון עולם שלא היה כדוגמתו. מתקיפי כמה הם, אריה דבי אליי, מי זה רבי חיים פלאג'י? בקיצור, מה אנחנו צריכים להתנצל, אנחנו צריכים להסביר, והיגבל לי בו בדרכי השם. אני אומר, בחור ישיבה, אתה הולך לשכת גיוס, אל תהיה נמוך קומה, אל תהיה נמוך רוח. שמעתי מבחור שאלו אותו, מה אתה לומד בישיבה? חבר'ה, לא לפחד, להגיד באוזו בגלל סליחה, אני לא באתי פה להיבחן, יש לי רבנים, יש לי רמים, יש לי אשי ישיבות. אני בוחר בתורה, זה הכל, אל תשכנעו אותי, אל תלמדו אותי ואל תבחנו אותי. ועד רבה, מצד אחד צריך שבחור ידע מה הוא לומד בישיבה, אבל לא ישב מולו חייל מזרחיסטי, כן, וסליחה שאני אומר את הביטוי הזה, אבל זה, זה היה המקרים שהגיעו לידיי, ובוחנים אותו מה פרשת השבוע ואיך מעשרים את הטבן. אני מודה שזה בושה, הבחור שיוצא לדעת מפרשת שבוע, להיות בקים הלומדים בישיבה. אבל זה התפקיד שלהם, להחליט מי ראוי להיות תלמיד חכם, מי ראוי להיות הרמב״ם, מי ראוי להיות... גם הרמב״ם, סדר הדורות ידוע שכותב, שהרמב״ם לא... אני אומר את הדעה, כן? דבר בשם אומרו. יכול להיות שיש איזה ויכוח בקשר למסורת הזו. בכל אופן, כך הוא אומר שלפי כמה וכמה עדויות, הרמב״ם בהתחלה היה קשה תפיסה. הרמב״ם! אז גם אם אתה מרגיש קושי ומרגיש קושי בהבנה, זה לא בגלל שחסם, אתה לא ראוי ואתה לא יכול לגדול ולצמוח ולהיות בן תורה ויראת שמיים. למה להישבר? איך יכולים פציינים של הצבא לבוא ולהסיט אותך? ויש גם ברחוב מסתובבים, אני יודע, אני אישית פגשתי אחד כזה, מסתובבים ולא במדים, והולכים ויושבים בחוץ, אם עליהם את הזרוע ככה, כורחים אותם, נשיכתם, נשיכת שואה לקיצתם, הקיצת הקרב, ונו, מה נשמע? נו, תגיד, מה יהיה תכלס? מה? תכלס, שיבתי בבית השם, תכלס, אני נמצא בתיבת נוח. רבותיי, בתיבת נוח היה הרבה. היה, אתם יודעים, שלוש קומות, לא רוצה להגיד מה היה בקומה למטה. גם זה צריך להיות בתיבה, בדור המבול, הכל צריך להיות בתיבה. הרב מוצפי, ראיתי מצטטים סיפור, שהוא פעם דיבר, אני חושב, עם חבי יהודה צדקה, אמר לו, הרב, יש פה בחורים שלא טובים, מקולקלים, זה צריך להעיף אותם מהישיבה. אתה יודע מה אמר חבי יהודה? אמר דבר עצום, וזה צריך לזכור את זה. הוא אמר, בישיבה נכון, הייעוד הוא לגדל תלמידי חכמים, דיינים, פוסקים, ראשי ישיבות. הוא אומר, אבל יחד עם זאת, גם אם אותו תלמיד לא יצא תלמיד חכם, אבל כל עוד הוא נמצא בישיבה, יש ערובה שהוא יהיה ירא שמיים. אנחנו רואים הרי, לא צריך להסתכל. יש איזה בחור אחד מסוים, פרסם, בחור חסיד, עם זקן מסודר ככה ופייס ככה בשמן המור, פרסם את השטריימל שלו, מישהו ראה לי תמונה, מדי צבא, שטריימל וקפטה ככה, הוא אומר, הנה, לא השתניתי. מה לא השתנית? אתה השתנית. באיזה כלי אתה מפרסם את הדברים האלה? מה אתה מתגאה בזה בכלל? אני עוד פעם לא נכנס לפרטים, מי צריך ללכת, מי הולך, מי לא הולך, זה נתון לגדולי התורה. אבל אתם צריכים להבין שעצם זה שבחור יוצא מהישיבה, כבר הוא נמצא בסכנה רוחנית עצומה. ידוע מה שהיה אומר, מה שכתב חכם בן ציון באור לציון חכמה ומוסר, על עם הרבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, פגע בי אדם אחד, נתן לי שלום, החזיר לי שלום וכו'. מה היה עם רבי יוסי בן קיסמה? שואל הרב בן ציון, מה זה? פעם הייתי מהלך בדרך. מה זה רלוונטי? בוודאי שהוא היה הלך בדרך, איפה זה קרה? מה זה משנה גם איפה זה קרה? הוא אומר, לא. רבי יוסי בן קיסמה אומר, אתה יודע למה בא לי ניסיון? למה באו לפתות אותי לעזוב את הישיבה? כי הייתי מהלך בדרך. כן, עצם היציאה זה כבר סכנה. לכן מאוד מאוד צריך להשגיח. לא צריך להוסיף גם את העניין הזה. כמה חשוב שבחור, כל שכן אברך, שילך עם המדים שלו, מנה מכבדותה, ללכת עם כובע, עם חליפה, לא בגלל שהמשגיח אמר, לא בגלל המוסכמות החברתיות שזה הבל, בגלל שכך אתה יותר מוגן, כך אתה יותר שמור, כך אתה גם מכריז ברש גלה, שאני עבדו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאני בן תורה, ולא להיות ענב פסול, אומר לך תגיד דבר תורה, תגיד, תמסור לנו שיעור, תמסור. אין דבר כזה שבן אדם מגיע שבת חופשה, מגיע הביתה, אין לו מה להגיד, אין לו פה להשאיר למצרים, ריבונו שלם, אז הם שואלים את עצמם, אז מה הוא לומד בישיבה? מה, כל כך קשה, אתה בסדר, אתה לא יכול להגיד להם עכשיו פלפול עמוק באיזה רב שימן ורס, הוא בסדר, אבל תגיד להם משהו לפי מידתם, איזה וורט, איזה חידוש, איזה רעיון מעניין, אתה לומד ברוך השם, אז למה לא? אדם לעמל יולד מרן זצל, רבנו עובדיה יוסף, היה זועק כל הזמן לעמל ללמוד על מנת ללמד, זה גם ייתן לך את התחושה הזאת של הגברות, שוב לא מדובר על גאווה, חס ושלום, אבל להכיר את מעלותיך, מי אתה? יוסף הצדיק ניצל מהניסיון הקשה רק בגלל ש... המדרש אומר, בת קול יצא ואמרה לו, כל אחיך עתידים להיות כתובים על חושן המשפט, ואתה שבחה ישמת מזה בא אליו, דווקא עם הרוממות, היא ידעה שרוממות זה שיטה, היא לימדה אותנו בת קול, שהשיטה לצאת מתוך ההפיכה זה הרוממות, שאדם לומד תורה ומתרומם, ואני אמרתי, לא משנה מה בחור עושה, בוודאי שעיקר יהודו של בחור זה ללמוד כל הזמן, אבל לא לתת ליצר לשבור אותך, לא לתת לאחרים לשבור אותך, לא לתת לאחרים לגרום לך לצאת מטבעת הנוח המוגן לרחוב שמלא סכנות, מלא סכנות. כפי שאמרתי לכם, אתה רואה, חכם לומד מניסיונם של אחרים, שבחור הולך לצבא, זה כבר לא אותו בן אדם, שלא יספרו לנו סיפורים, נגמר, שלא יספרו סיפורים. הצבא רוצה לקחת את השבבניקים, אמרתי פעם אפילו בחריפות, כן? לא שזה למייסה. אבל הפוך, אני יותר דואג על השבבניקים שילכו לשם, כי הם יותר עלולים להסתכן, הם יותר עלולים להידרדר. אותם אתם רוצים לטפל בהם? מה שעולם הישיבות לא הצליח לעשות, המשגיחים, ראשי הישיבות, שאנחנו באמת סומכים ובוטחים בהם, רובם הגדול ברוך השם הם טובים ויודעים את מלאכתם, ובקיאים בכוחות הנפש, כי גם על זה צריך הרבה הרבה לבכות ולהתפלל, שבאמת תהיה להם סייעתא דשמיא, שיזכו לרדת לנפשו של כל בחור ובחור, שלא יהפכו את הישיבה לאיזה סיטונאות לבחורים מצוינים, שידעו באמת לדאוג לכולם. החזון איש היה אומר, דיבר בקודשו פעם, שישיבה זה בית חולים, בחור יקר, קשה לך, אתה מרגיש חולה חסום, זה המקום, תישאר בישיבה, מקומך אל תנח. אומר, ישיבה זה בית חולים, זה לא מקום למצוינים, זה לא מועדון ניוקרטי, זה בית חולים, נכנסים חולים יוצאים בריאים, זה בדיוק, כמו שהרמב״ם כותב שהחכמים נקראו רופאי הנפשות. חייב להגיד לכם וורט עצום, שמעתי את זה פעם מרבי יעקב גלינסקי, ויהי רצון שמישהו יתחזק מזה והיה זה שכרנו, כי אני אומר את הדברים לכולנו, אני לא מדבר עכשיו תוכחת מוסר, מי אני ומה חיי, אבל זה לחזק את כולנו. הרבי יעקב גלינסקי פעם אמר דבר כזה, הוא אמר, תראה, יש בקבוק, שני בקבוקים, יש בקבוק שנשבר, בקבוק זכוכית, זהו, שבירתו זוהי מיטתו, מה תעשה? אין מה לעשות איתו. אומר רבי יעקב גלינסקי, אבל יש מקום אחד ויחיד, שאם הבקבוק יישבר בו יש לו תקווה, איפה? בבית החרושת של הבקבוקים, בפניציה. במקום שבו מייצרים את הבקבוקים, אומר רבי ינקלה, אם שם הבקבוק נשבר, הנה הכבשן, כן? שולחן ארוך לפניך, כך, תרים את הבקבוק, תרים את השברים, זוק אותם לכבשן, ויצא לצורף כלי. אומר הרב גדינסקי, אם בחור נשבר, אברך נשבר, אם הוא נשבר ברחוב, אוי ואבוי, זה כמו בקבוק שנשבר, מי ייקח אותו? לסל המחזור כבר לא ייקחו אותו. אבל אם הוא שבור וחצוץ, והלימוד לא עולה לו יפה, אבל הוא נשאר עדיין בועלה של תורה. שוב, אינני מדבר על מקרים מיוחדים שכל אחד צריך להתייעץ עם רבותיו, לא נכנס לזה כרגע, אני מדבר בכללי, אתה שבור, לא הולך לך, קודם כל תבדוק, תבדוק מה הבעיה, אולי אתה לא לומד משהו שאתה מתאים לו, לא מדבר בחורי הישיבות אלא על האברכים, אתה נמשך יותר להלכה, אתה נמשך יותר לעיון, אתה נמשך יותר לבקיאות, אתה נמשך יותר לגמרא, כל אחד צריך לדעת מה שלי בו חפץ. אבל אני אומר שוב, אתה צריך אבל לדעת שלהישבר ברחוב זה עוד יותר גרוע, כי שם אין תקווה. אומר, אבל אם בחור נשבר כמה ימים, לא משנה, אבל אתה נמצא עדיין בעולמה של תורה, תופס מה שאתה יכול לתפוס, מחזיק במה שאתה יכול להחזיק, מחזיק במעוז החיים, אשריך, כבר זכית, למה? כי אתה נמצא בבית החרושת של הבקבוקים. יש תקווה, לוקחים את השברים, אוספים אותם, בעינינו ראינו, הייתה תקופה שבו רושם, קיינתי בכמה ישיבות, בעינינו ראינו, בעיקר אצלנו הספרדים, כמה אי אפשר אף פעם לדעת מראש מה יהיה, אי אפשר, אתה מכניס בחור, לא משנה באיזה מצב, אם אתה עובד איתו נכון, בן פורת יוסף, ולפעמים גם אפילו אחרי החתונה, ואדם פתאום, שוב, אסור לסמוך על זה, אבל לפעמים זה גם קורה, יש ניסים כאלה, שאדם פתאום תופס את עצמו, לא טוב לסמוך על זה, לא לחכות לזה, אבל אף פעם לא להתייאש, ובפרט כפי שאמרנו, מה בחוץ מחכה? איך יכול להיות שמה שהראשי ישיבות המשגיחים וכל הצוות הרוחני וכל החממה הזו ששמה ישיבה לא מצליחים לעשות את זה, הם יעשו את זה, הצבא יעשה את זה? זה אני אומר שוב, על זה אין מחלוקת. מי שחושב שיש בזה מחלוקת בין גדולי התורה אינו אלא טועה. השאלה היא איך להתמודד, זה עניין אחד. אבל מפורש אני יודע על כמה מקרים, אני יודע כמה חרד הכהן הגדול מרחב חכם שלום על כל הנושא הזה. אז שלא יספרו לנו סיפורים. אז כמי עכשיו אמרתי, אנחנו הסוהרים נמצאים בסכנה לא בגלל שאנחנו פחות, בגלל שאנחנו יותר. כי רק אצלנו יש את הנפש והמופת הזה, שבחור לא משנה מי הוריו ומי אחיו, בא ומסתופף בחצרות השם. אז אנחנו רוצים קצת יותר שמירה, קצת יותר כוח ועוצמה, בעזרת של לעמוד מול כל המארסים, ממית או מחוץ. טוב, נשתמש בלשון הפוסקים כעת, עמד קנה במקומו, קנה במובן של קנה הדיבור, יש לנו בעזרת השם עוד כמה וכמה מטלות חשובות, נעצור בזה בעזרת השם, נברך את כולם שנזכה להיות מלומדי התורה, ושוקדים על התורה, ונזכה בעזרת השם ללכת בדרכו של מרן רבנו הגדול, וללכת לאורו וזיבו כל הימים בעזרת השם, ונזכה שלא תצא תקדיים תחת ידינו, ונזכה לקדש שם שמיים תמיד, ולגדול בתורה ויראת שמיים תאורה, ובעזרת השם לזכות את הרבים ואת עם ישראל כולו, נזכה לגאולה שלמה בעזרת השם, בלי נדר בתוכנית הבאה, אנחנו נביא כמה עדויות, אנחנו אין דרכנו בהקלטות, כמו כל מיני מקדיחי תבשילם, אבל יש לנו עדויות כתובות, מסודרות, על כמה בחורים שנתקלו שם בלשכת גיוס ואיך נהגו איתם, כל זה כפי שאמרתי, על מנת שכל בחור ידע את אשר לפניו וידע לעמוד איתן על זכותו וחובתו להיות שתול בבית השם. היו ברוכים, כל טוב אחיכם ראובן זכאים.